שלום וברכה, שלום וברכה, ה' באייר א', התשפ"ב, 6 בפברואר 2022 למניינם. יש לנו הכבוד הגדול היום לשבת עם מיכל הובר רוטשילד, שתכף נבין למה וכמה ואיך. ולפני הכל, ראינו מיכל, התחלנו עם סרטון נפלא. שלך, ספרי לי על זה, מה ראינו בעצם?
קודם כל, תודה שהזמנת אותי וכיף להיות כאן, מרגש ומשמח. הסרטון שראינו נקרא כל מחול, זה וידאו דנס, וזאת היצירה הראשונה שיצרתי לפני כ-16 שנה, אחרי שילד לפני, כן, אחרי הלידה הראשונה של בני הבכור. והיא עוסקת בעובדה שהחיים, או בתחושה שהחיים הם מחול כמיקרוקוסמוס של החיים, או כמקרה קיצון של החיים, אפשר לומר, בדואליות של החיים, ברצון להגיד דברים ואי היכולת לומר אותם, בדיכוטומיות שיש בחיים.
ונסתפק בזה עכשיו, וכשתצפו באותו סרטון ממש, בסוף השיחה הזו שנקיים כאן, תראו את הדברים אפילו קצת יותר ברור. אז מיכל, עורכת דין, יש לומר, עורכת דין מיכל הובר רוטשילד, היא גם עורכת דין. יצא לנו להיפגש באחת ההפגנות בבימה.
נכון.
ראיתי אישה מלאת מרץ, שסיפרה לי על תהליך מאוד מיוחד שעבר עליה. זה התחיל מזה, אני אומר כך, זה התחיל מזה שרציתי את חתימתך על מכתב עורכי הדין. מה זאת אומרת, עורך דין מסתובב פה ואני לא... ולא נמצא ברשימה אצלנו. אז אמרה לי מיכל ש... מה זה? אוקיי. אמרה לי מיכל שהיא בית הזו לא ממש משלמת את דמי החבר אל הלשכה, ולכן לא עוסקת בעריכת דין, כן? אבל עורכת, כן, אבל עורכת דין, את עורכת דין, עורכת דין. וואנס עורך דין, תמיד עורך דין, כן. אז בעצם, ספרי לי רגע, אני יודע על 3 לידות שלך, אז בואי נלך ככה, בואי נלך ככה. נולדת, כן?
נולדתי ב-11/10/1971, לפני 50 שנה וקצת, פעם ראשונה, כן. להוריי המקסימים בפתח תקווה.
כן, שכנים אפילו, דרך אגב, גדלנו באותה שכונה, כפר גנים, גילינו את זה רק עכשיו.
כן, נראה.
כפר גנים, כשכפר גנים עוד היה כפר גנים.
הבנתי.
כן.
ונולדתי פעם נוספת בגיל 2, כאשר מתתי מוות קליני.
אוקיי.
הייתי תינוקת חולה עד לאותו רגע, ומאז בריאה להפליא. פעם הייתי באיזשהו טיפול שאמרה לי פרפסיכולוגית שהנשמה שלי לא הייתה סגורה על המסע הזה, על ההורים האלה, על החיים האלה, whatever, אבל זו הייתה הלידה השנייה, זכיתי בחיים מחדש. והפעם השלישית הייתה בגיל 32, הלידה הנשמתית שלי, כשחזרתי לרקוד.
אז זהו, אז פה רגע נעשה פסיק קטן, זה בעצם השינוי הגדול שעשית, והוא מעניין אותי מאוד. כלומר, אני מדבר עם מי ש... מילדות, משחר ילדותה, בעצם רקדה.
נכון.
וזה מה שהניע אותך, זה מה שהיה בנשמתך כל הזמן. אבל נכנעת ללחצים כמו כולנו, של המשפחה, של החברה, של הסטנדרטים, של ה-rules, צריך ללכת לפי הכללים. אז הלכנו ללמוד, והלכת ללמוד משפטים אפילו, תואר ראשון, תואר שני, ועשית קריירה מצליחה מאוד במשרדים גדולים, כן?
כן.
איזה תחום, איזה תחום דרך אגב?
התחלתי בשוק ההון, ואחר כך עבדתי בנזיקין, כי רציתי לעסוק גם בליטיגציה באותו משרד. עבדתי אצל אלי זוהר, זכרונו לברכה, מזליגמן, זאת אומרת, התמחיתי ביגל ארנון, ואחר כך עברתי לשם. ואני מודה שהיה לי מבלבל במחשבה שטוב לי. זאת אומרת, פונקתי גם באנשים מקסימים שעבדתי איתם, גם בהצלחה בעשייתי, גם במשכורת מכבדת. לכאורה אפשר היה לחשוב שאני חיה את החיים שאני רוצה לחיות, אבל לא הייתי מאושרת.
משהו היה חסר.
משהו היה חסר, או משהו היה לא מדויק, זה מילה שלא כל כך אוהבת, כי כל דבר זה מדויק או לא מדויק, אבל משהו שם לא התאים.
היה הרבה אוכל לגוף, פחות לנפש, את אומרת. הנפש שלך לא היה לה...
זה לא היה...
לא הייתה לה מנוחה.
זה לא היה מקומי, התרחקתי מעצמי. כל שנות ילדותי ונעוריי, כשידעתי שמה שאני רוצה לעשות זה לרקוד ולהניע את הגוף ולהניע אנשים, ברגע שבגרתי ולא היה לי אומץ ללכת עם הדבר הזה, והפחד יותר הניע אותי ופחות האהבה, שם התרחקתי מעצמי. הפחד הוא פה, הוא נמצא לנו מול הפנים. ונדמה לנו שהוא מניע אותנו, אבל הוא הרמומי. הוא מפעיל אלינו מניפולציות. הוא מספר לנו מה נכון לנו, מה טוב לנו. הוא שוטף לנו את המוח, הפחד. ונדמה לנו שהוא חבר נאמן, שהוא בעדינו. אבל בעצם הוא מפריע. והאהבה היא באה מפה, כמו רוח גבית. היא עוזרת לנו לעשות את הדברים שבאמת נועדנו לעשות, או שמתאימים לנו, או שהם מביאים איתם אור גדול.
ובגיל 30 ומה?
בגיל, אז היה... בגיל, כן, זה התחיל, לא, לפני, זאת אומרת, זה היה מסע של כמה שנים, שבו הגוף שלי התחיל לדבר אליי. התחילו לי ניחושים וכאבים בגוף. הגוף דיבר אליי. הוא אמר לי, מיכל, את לא מקשיבה, אני מדבר אלייך, את לא מקשיבה, משהו פה לא מדויק, משהו פה קצת כמו תחנת רדיו מזייפת. זה התדר שהיה לי בגוף.
כן.
וזה עשה לי רעש, אבל הרעש הזה היה לי לא נעים. החיפוש הביא אותי בעזרת אי אלו פסיכולוגים, הייתי אומרת, לא מתה על הפורמט הזה שנקרא פסיכולוגים, אבל הייתה שם מישהי עקשנית במיוחד, ששכנעה אותי לחזור לרקוד בשביל הכיף שלי, ובגיל 31 חזרתי לרקוד ככה סתם. המפגש הספציפי הזה של, של, של המח, שלי עם המחול בפעם הראשונה אחרי 12 שנה שלא רקעתי, היה מפגש קשה, פיזית ונפשית, ועם החזרתיות וההתמדה, משהו שם נפתח וקרה, והתחושה הזאת שזה אולי לא מאוחר מדי, התחילה לבעבע, ולבסוף בגיל 32 עזבתי את משרד עורכי הדין שעבדתי בו, וחזרתי לרקוד, וחזרתי לרקוד באופן מקצועי, התקבלתי ללהקה של עידו תדמור, ואחר כך לבדור, שזה המקום שאותו עזבתי בגיל 20, וסגרתי מעגל.
זו הלידה השלישית.
זו הלידה השלישית. הלידה הנשמתית, גם ביוגה אומרים שיש לידה אחת שהיא פיזית והלידה הנשמתית. ככל שאנחנו מתקרבים יותר אל עצמנו, ויותר ברור לנו ושקוף לנו מי אנחנו. אנחנו הולכים ממש כמו הלך לך, הלך לך אל ארצך. זה קודם כל ללכת אלינו, להבין מה אנחנו.
לך לך. אז
לך אליך זה כאילו גם לך אליך.
נכון, בדיוק. אז אני אומר, בואו, כדי לסכם את העניין הזה, בואו תראו פרויקט נפלא, בואו תספרי לי מה אנחנו הולכים לראות עם שלי.
אז במסגרת החזרה אל עצמי, הלכתי גם ללמוד מה שכנראה הייתי צריכה ללמוד לכתחילה, שזה אומנות בינתחומית, ולא כן. משפטים, למרות שאני לא מצטערת על לימודי המשפטים. הם תרמו לי רבות, כמו למשל, נתנו לי את הביטחון לשבת פה ולשוחח איתך.
אוקיי.
ולא רק דרך הגוף, גם דרך המילים. הלכתי ללמוד תואר שני באומנות בינתחומית, אני מאוד אוהבת ללמוד ולהרחיב את אופקיי, ואני סקרנית, ואני על כל דבר שואלת למה, ובכל דבר אני מטילה ספק, וזה היה לי מאוד כיף. ונחשפתי לחומרים פילוסופיים מרתקים, וטקסט אחד במיוחד שנקרא העין והרוח, מדבר, עוסק במבט, ושם יש משפט אחד שתפס את עיני, שאומר שהראייה כמו בצומת היא הצטלבות כל היבטי ההוויה.
הצטלבות כל היבטי ההוויה. אלה משפטים צריך להגיד אותם ולאכול אותם.
אז רגע, לאט, הראייה, אני חוזרת על זה, כמו בצומת, היא הצטלבות כל היבטי ההוויה. והדבר הזה הכניס אותי לסטודיו. מה זה אומר, הראייה? איפה זה מצטלב? במבט? ניסיתי לראות איך זה משפיע על התנועה שלי, כי אני חוקרת את העולם דרך הגוף. אני חווה את העולם דרך הגוף, בעיניי כולנו עושים את זה. ו... בסופו של דבר, המחקר הזה הוליד עבודה עם אישה עיוורת, שלימדתי אותה לרקוד, כניסיון להבין מה קורה אם אין לי את המבט, את הראייה.
שלי נהריש.
נכון.
כן.
אם אין לי את הראייה, איך זה בא לידי ביטוי? אז איפה אני רואה? איפה ההצטלבות הזאת של כל היבטי הוויה? שורה תחתונה של המחקר הזה, שהסתיים לא מכבר, סוף סוף תמכתי בו במבחן בעל פה, אחרי כל כך הרבה שנים, שהגוף שלנו רואה דרך כל חושיו, כולל חושים פנימיים שיש לנו, אנחנו ככה חווים את העולם דרך הדבר הפיזי הזה, שהוא לא רק פיזי.
אז מה שרואים מכאן לא בטוח שרואים משם.
ממש. וגם לא בטוח שמה שרואים מפה זה מה שבאמת קיים.
אורייט, זה מתקשר לנו לעיוורון הכללי היום, אה?
לגמרי מתקשר לעיוורון הכללי. קודם כל הראייה, יש גם מושג כזה שנקרא עין המתעתעת, הראייה שלנו, חוש הראייה, הרי לפעמים נותנים אפילו את זה, כל מיני מבחנים כאלה, ציורים, אתה נדמה לך שאתה רואה משהו בגודל, למשהו, הראייה שלא מתעתעת, ולכולנו יש מה שנקרא חור שחור, black spot בעין, בכל עין, והעין השנייה מכסה, זאת אומרת, גם בהיבט הפיזי, אנחנו לא רואים, כמו ש...
לא באמת רואים את
מה ש... וגם אני, מה שאני רואה עכשיו, אתה רואה את זה אחר, נדמה לנו שאנחנו רואים אותו דבר. בכלל, באופן כללי, אני מסתכלת על הגוף כמיקרוקוסמוס של החיים. גם בתרגול, גם באימון, גם בעבודה, יש משהו שקורה שהוא אחד לאחד כמו החיים, שזה מעניין כשלעצמו. אז התמונה שאלת מה זה, זה חלק מבסוף התהליך מחקר הזה, קרם אור וגידים והפך להיות ריקוד מחול, שעלה במסגרת פסטיבל ניסוי כלים, הוא חוקר את המבט, את הנושא של המבט, את הרבדים של המבט, מה זה מבט אינטרוספקטיבי, פנימה. מה זה מבט דואלי בין שני אנשים? האם המבט מקרב או מרחיק? מה המשמעות של חוש המישוש במקרה הספציפי הזה? האם אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו, גם אתה וגם אני, רואים ונראים בו זמנית? האם אנחנו, נגיד במקרה, בחלק הזה שאנחנו רואים עכשיו, שזה החלק הראשון, יש איזושהי, אף אחד, קודם כל שלי לא נראית עיוורת. אין לה חזות שמסגירה את מצבה הראייתי, את הסטטוס, ולכן זה מאוד מבלבל, אז בחלק הזה אני נועצת את המבט שלי ככה שאי אפשר יהיה לדעת מי שלא מכיר אותנו, מי מאיתנו רואה ומי איננה רואה. ובאופן מאוד מפתיע, שלי עוקבת אחרי התנועה במבטה כאילו היא רואה. זה משהו אינטואיטיבי שהיא עושה. ובאמת השתמשנו, בעבודה אותי השתמשנו בספסלים כעוגן במרחב, ובכל זאת היא משתמשת, נעזרת בכלב נחייה, אז היא הייתה זקוקה לעוגן כדי לנוע איתו במרחב. וגם אפילו המוזיקה שנבחרה, אנחנו רואים פה קליפ שמקבץ חלק מחזרות ומההופעה, המוזיקה שנבחרה הייתה סונטה לאור ירח של בטהובן, ובחלק האחרון גם השיר ביקוז של אלטון ג'ון, כי יודעי דבר יכולים להגיד לנו, זה למדתי, לימדו אותי, שג'ון לנון לקח את הסונטה לאור ירח של בטהובן וכתב אותה מהסוף להתחלה, ואז נולד השיר ביקוז. עוד קצת היפוך מבט וראייה, אז גם ברובד המוזיקלי.
רגע, ניתן לתנועה קצת לדבר.
לגמרי, ניתן לתנועה.
חדר חזרות?
כן. ההופעה הראשונה במסגרת פסטיבל ניסוי כלים, או יותר נכון שש הופעות ראשונות, היו בתוך חלל שבו עשינו חזרה, ולא על במה, כדי לתת לה תחושת ביטחון. צריכה להתעלות לחלל. אחר כך הופענו גם נגיד תמונות שרואים ברקע, עם הופעה בהיכל התרבות ביבנה, שהיה שם ערב של מחול עכשווי. הייתה לנו הופעה גם בצפון, באיזשהו חלל תרבות לצפון. אבל היה צריך לצבור מיילג' וגם ביטחון, כי צריך להכיר את החלל. אנחנו כל הזמן גוף מתנוע בחלל, אבל כשאין שחוש הראייה לא קיים, אז צריך היכרות עם החלל.
כן. זה נפלא. רגע, של מי הכוריאוגרפיה הזו?
הכוריאוגרפיה שלי, זאת אומרת, הריקוד, אני יצרתי, אבל העבודה היא עבודה, היא נעשתה ביחד במובן הזה שלקחנו אבני בניין מההתנהלות. אבני הבניין של הריקוד זה התנועות, חלק מהתנועות היומיומיות שלה. היא ממששת הרבה, גם בצעדים שלה, היא מחליקה, היא נוגעת, היא מאוד משתמשת בחוש המישוש, אז חלק מהדברים באמת, סתנו בקטע הזה למשל, אם תשים לב, היא גוררת הספסל מאחורי, ואני דוחפת לפניי. היא לא יכולה לדחוף את הספסל קדימה, וההסבר שלה היה שהיא יודעת מה קורה מאחורה, כי כבר הייתה שם, לכן היא יכולה לגרור, ואני לא הצלחתי בדיוק הפוך, הייתי צריכה לראות לאן אני הולכת, וזה נגמר הקליפ, זה הסוף.
אוקיי. אוקיי. זה נפלא, זה נפלא. שימי לב, לא שמתי לב לזה בעצם. עיוור צריך... המתחם הבטוח שלו דווקא מאחוריו, כן?
בתחושה, אחרי העבודה שעשינו, עבדנו ביחד בערך חצי שנה, וגם כשהם הולכים עם כלב נחייה, אז בעצם היא נשענת לאחור, יש איזו שענות שהיא לא כל כך נכונה מבחינת תחושת בטיחות וביטחון בגוף היציבה, ויותר נכון לשאת את משקל הגוף במרכז עם קו הגרביטציה או קדימה, כדי להיות יותר מוגנים. היא למדה לעשות את זה תוך כדי תנועה תרתי משמע. זאת אומרת, העבודה עם הגוף נתנה לה הרבה מאוד ביטחון ביכולות שלה להתנהל במרחב ובחלל, גם בלי כלב נחייה, וזה מרגש ויפה לראות.
אז זה נפלא, זה נפלא. נעבור רגע ברשותך. למה קרה כאן? מה נפל עלינו ואיך זיהית את זה? מתי? וככל שתרצי בסביבתך הקרובה לחשוף
איך... להגיד שזיהיתי, אני לא יודעת להגיד אם זיהיתי, אני חושבת שאני מתפקחת כל יום קצת יותר. לא הייתי אדם פעיל, או אפשר להגיד שהייתי בתוך הבועה שלי הרבה מאוד שנים, או רוב חיי. תסוקה ב... יש לי סטודיו לתנועה, לעשות טוב לאנשים במסגרת ההנאה של האנשים, לנוע איתם ולייצר רגעי חסד כאלה. והיה לי אמון מלא בכל המערכות שנמצאות סביבנו במדינה. אני חושבת שהמחאה נגד נתניהו, נגד שלטונו, העירה אותי. הייתי פעילה עם עוד שתי חברות שלי, שתי שלישייה ש... נסענו כל מוצ"ש לבלפור להפגין, ואמרו לנו שמעתם זה מיותר וכולם בובות, וגם לא כל כך הבנו את המאמה, אבל כן ידענו שיש שחיתות מאוד מסביבנו, התעוררנו לראות את השחיתות, התעוררנו לראות שהאמון שנתנו בכל מי שאמור להיות אמון על הבטיחות שלנו, על הבריאות שלנו, על הביטחון שלנו, על החיי רווחה שלנו, על החינוך שלנו, name it, הכל קרס. מבחינתי, נגיד בגץ, מה שנקרא בגץ 11-0, שהכשיר את ההסכם בינו ובין גנץ, 11 שופטים בבגץ, אמרתי, אין יותר בית דין גבוה לצדק, אין יותר שופטים בירושלים. ראיתי שהוא משחית את המערכות, אבל לא תיארתי לעצמי עד כמה. וזה העיר אותי. אני רגישה לחוסר, אמנם אני כבר לא עוסקת במקצוע,
אז זה העיר אותך, לעד כמה, עד כמה מסואבת ורקובה המערכת?
נכון.
אבל אני הרי מתעניין בעניין אחר.
נכון.
את הרי מכירה את דעתי, אני לא יודע אם את מכירה את דעתי, אני בכלל חושב שמחאות בלפור האלה, סוללותיטיס קראתי לזה.
סוללותיטיס זה טוב.
כן, שלא מדעת, עשו נזק, הרבה נזק.
וואו,
כן,
למה?
זו דעתי, מחאות אני... בלפור, כן, מחאות בלפור, הן לא מחאות ששירתו את, את העניין שלנו. כי העניין הרבה יותר כבד מפוליטיקה קטנה כזו או אחרת.
אבל זה אז לא ידעתי,
בדיוק,
זאת אומרת...
הרבה דברים לא ידענו. אמרתי, הלוואי והייתי יודע את מה שאני יודע היום, כשילדיי נולדו.
אם
כן.
אני חשבתי, אם... נכון. אם אני חשבתי שוואנס תבוא ממשלת השינוי ואבירי זכויות האדם והאזרח יישבו ויקבלו החלטות, וכמובן שזה יהיה לטובתנו העליונה. עדיין הייתי נאיבית, עדיין נתתי אמון שאם אני יכולה, קודם כל, עצם העובדה שהלכתי למחות נתנה, הפיחה בי תקווה שאני עושה משהו, שאני לא יושבת על הספה ומצקצקת כמה רע פה ולא עושה כלום. שאני עושה משהו. היום אני מבינה ש נגיד זה נבלה וזה טריפה, זה הכל אותו דבר.
זה פשוט
זה
אותו
הדבר,
דבר.
ואפילו זה יותר מכעיס ומקומם ומרגיז אותי, כי אם לפחות ידעתי עם מי יש לי עסק קודם, פה זה כסות. הם מתכסים בעלי, קוראים לעצמם מרץ לצורך העניין או whatever, וזה עלי תנה שמסתיר את האמת המרה.
תקשיבי להורוויץ מה דיבר לפני ומה דיבר מיד
אז
אחרי.
אז אתה מבין שהכל קשקוש.
אז הכל קשקוש, זה ברור לגמרי, מדובר, צריך לומר את הדברים. הממשלות, הממשלות שלנו, האנושות כפסע מלהכיר בזה שהממשלות שלנו מתנהלות כארגוני פשע. נשלטים על ידי ארגון פשע גדול, גלובלי, חיצוני. אני בכלל טוען שהמתקפה הזו שנחתה עלינו היא של אויב אכזר מבחוץ. מה שמסביר גם איך יכול להיות, איך יכול להיות שטובי בנינו נפלו בעניין הזה, כן? מה זה? והמנהיגים שלנו, אני בכלל לא טוען שכל מקבלי ההחלטות וחברי הכנסת והממשלה הם אנשים רעים, אף פעם לא אמרתי את זה, אני משוכנע שרובם, שלצערי אני חייב לומר רק רובם ולא כולם. רובם לא יודעים שהם עבדים של השיטה, זה מה שאני מנסה לומר. בכלל, אני חושב שלעניין איך נפלו גיבורים הזה, את יודעת, יש לי איזה עניין, חברה טובה שלי, ריקי לוי, מוח גדול מאוד, נשמה גדולה מאוד, חשפה בפניי היבט שכזה, שימי לב, דנו בינינו בשאלה, איך נפלו גיבורים? זאת אומרת, איך האנשים שאנחנו הכי הרחנו, קנו את הסיפור כולו, ונפלו ברשתה של ההונאה הזו. האנשים הכי חכמים, הכי מוכשרים. ובואי רגע נחשוב על זה. רגע, הם מלח הארץ בעצם. אלה האנשים, מלח הארץ, טובי בנינו, אלה שהלכו ללמוד, אלה רפואה, משפטים, הטובים, כן?
הם, רגע, שלא,
הם נפלו ראשונים כי הם מלח הארץ, כי הם מושקעים בארץ. כלומר, once אתה מושקע באיזה דבר, קשה לך לשחרר, קשה לך לצאת, קשה לך לברוח. הוא עדין באשר למשקיעים שלפעמים מפסידים כסף כי הם לא יוצאים בזמן בבורסה. כן? אותו דבר. אז הוא מושקע במדינה, הוא לא יכול לצאת. ולהכיר בעובדה שוואלה, כל המערכת הזו היא בעצם לא לטובתי.
כי זה חלק מזה, זה השיטה, זה חוזר אפילו לדיון על פחד, על אהבה ועל חופש. שאנשים חושבים שיש להם חופש בחירה, וחופש מחשבה, וחופש מעשה, אבל זה לא נכון. אם אני, בוא נדבר רגע מה זה חופש. חופש זה הזכות והיכולת בעיניי, להשתנות ולשנות כל הזמן, וגם לשנות את דעתי. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני נעוצה או מחזיקה בדעה אחת, כל הזמן, מפלגה אחת כל השנים, למה? כי גם ההורים שלי הצביעו למפלגה הזאת, נגיד, לצורך העניין,
כן.
whatever.
אז זו אמונה.
זה הופך להיות איזה משהו שמצריך ממני גם צידוקים,
כן.
והסמכתאות.
כן.
ואז כשאני באה לקבל החלטות, יש לי כל כך הרבה ברקע, התנאיות תרבותיות, חברתיות, משפחתיות, סוציולוגיות, whatever, ונדמה לי שאני חופשייה. וזה מתחיל מגפס, אבל אני לא באמת בחופש מחשבה. חופש מחשבה זה היכולת שלי בעיניי לא להיקשר לשום מחשבה. לא להיקשר לשום מחשבה שלי. גם כזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, לא להיקשר, לאפשר בראש פתוח לחוות, וכל הזמן לשנות ולהשתנות. עכשיו, אני חושבת שלמרות, היה לי מזל גדול, וזה נובע לדעתי לטבע שלי, שלמרות שהתפקחתי מאוחר, לא נפלתי בפח. יכולתי באותה מדי להיות כמו כל האהובים שלי והסובבים שלי, חבריי ומשפחתי, וליפול בפח הזה של מגפת עולם מטורפת, והמוטלים מתינו ברחובות.
שורות ארוכות, שורה ארוכה.
אז אני אומרת, מצב, אנחנו יודעים שזה מצב חירום בדוי, ולכן כל החלטות שמתקבלות מתוך מצב החירום הבדוי הזה, הן בזויות. חוק בזוי למצב בדוי.
בוודאי לא חוקתיות.
ברור, אפשר גם לדבר על זה, נכון? בטח פוגע בחירות ובחופש שלנו, אבל אני חושבת, אני אומרת, איזה מזל, שאני כזאת היא קרצייה סקרנית, שמטילה ספק בכל דבר. אפילו לפני שבני נולד, כל הסיפור הזה, יסלחו לי, של ברית מילה, נראה לי כמו טקס פגני מטורף, וגם את כל המאמרים שהיה להציע בעניין קראתי. ואני אומרת לך, זה טקס פגני מטורף.
אוקיי, בקשר עם רני?
מה?
רני קשר.
מי זה רני קשר? לא.
אוי ואבוי.
אני יודעת מי זה רני קשר, כן. לא, לא מכירה אותו.
אז עכשיו כשאני ארד לאוטו, קודם כל, אני מקווה, רני, אל תכעס עליי, זה עדיין באוטו, כי אני פשוט משוויץ בספר. אני אראה לך את הספר, שמו מילה.
וואו, אז
שזה יבקר
שרק על העניין הזה. ובסוף מה הסיבה שאנחנו מלאים ומטילים מום בבנינו? כי אנחנו יהודים, כי אנחנו חיים בחברה שאם לא, אם יהיו מוקצים מחמת מיאוס, תחשוב על הדבר המטורף הזה, איפה חופש הבחירה, איפה החירות, איפה. אני מודה שכבר שנולדו ילדיי קראתי על חיסונים, היה נראה לי לא סביר, שמזריקים כל כך הרבה מנות למערכת העצבים, בגלל שאני מתעניינת בגוף, למערכת עצבים עדינה ושברית ורכה, ובניתי תוכנית חיסונים אישית לילדיי אחרי גיל שנה שינקו וכו' וכו', וגם על אלה שנתתי אני מצטערת היום. זאת אומרת, כי התפקחתי להבין, אם פעם חשבתי שמערכת הבריאות רוצה בטובתי, וכל המערכת בעצם מתכנסת, היום אני למדה שהמרחק בין... קודם כל, זה נראה לי שכולם מסכימים, גם הצופים שעדיין לא לגמרי התפקחו, לפארמה יש אינטרס להשאיר אותנו חולים. אם נהיה בריאים, מי ייקח תרופות?
תודה, אמרנו, חברות התרופות לא מייצרות תרופות, הן מייצרות לקוחות.
כן, יכול להגיד שחברות הנשק רוצות שלום עולמי, אבל בינתיים קחו נשק.
בדיוק. כן, אז אני אומר, מה שישרת אותם זה באמת שתישאר לקוח קבוע ותצרוך, הרי אם הייתה זו תרופה, אם הייתה זו רפואה, היית לוקח אחד ונהיה בריא. אבל ככל שאתה לוקח את הדבר הזה, אתה צריך עוד ועוד ממנו, כאשר אתה משמיד את האיבר שהוא מחליף בעצם, כן? קחי את האינסולין, קחי את הזה, הרסת את הלבלב. אם היה לו איזה סיכוי להצליח לעבוד לבד, הרסת את הסיכויים הזה עם הרעלים האלה. נושא כאוב, נגעת, זה לי, כן? נושא כאוב, ווואלה, גם את זה תמיד הרגשתי. אבל וואלק, לא ידענו, הרגע, רגע, שנייה, הבת שלי, דנה, בתוקה שלי היא עכשיו בדרום אמריקה, עוד לפני הקוקוריקו לקחה את כל הרעלים האלה של הנסיעה למזרח, היא הלכה למזרח בטיול אחרי צבא כאילו, ולקחה הכל, לא ידענו כלום, מי ידע? מי ידע?
ידע,
נכנסנו, והאמנו.
מה, רוצים ברעתנו?
לא יכול להיות, לא יכול להיות. ולמדנו את הדברים, ראינו שבודים כאן מגפה, ולאט לאט הגענו אל 405 עמודי הספר צבים כל הדרך למטה, שאם עוד לא קראת אני ממליץ לך מאוד, שכותביו עלומים אפילו מפחד, מתוך חשש לחייהם, כותביו בהרצאה לאור אינם ידועים, מי שקורא את הספר מבין שמדובר בספר מקצועי, מקצוען שקורא את הספר מבין שמקצוענים כתבו אותו, זה לא בעיה. ספר מפורט ונתמך מחקרית והכל שמוכיח לך שאנחנו מדברים על תעשיית שקר מקדמת דנא. אגב, הספר הזה לא דן בחיסון דקוקוריקו. הוא יצא ב-2018. מדבר על כל מה שקרה עד אז. אתה מבין שמדובר בתעשיית שקר, הונאה, מההתחלה עד הסוף. הכל פשוט רעל. לא נחוץ. בוודאי לא נחוץ, וגורם הרבה מאוד נזקים. אני מתעקש להתעכב על זה עוד מילה אחת, כי למשל, אני רואה שאת פשוט לא מכירה את הספר,
נכון.
אוקיי? כי למשל את פרק הרגולציה בספר הזה. כן?
איך, זה משהו שרציתי לשאול אותך.
איך מאשרים חיסון? כן? אז כשבודקים ניסוי, צריך לבדוק לפני שמאשרים, כשבודקים חיסון, צריך לתת את החומר הנבדק לקבוצה אחת, ולקבוצה שנייה,
פלסבו,
משהו שאינו, מים פיזיולוגי, משהו שלא עושה שום שינוי בגוף.
נכון.
אז זהו שלא. קבוצת הביקורת מקבלת לגופה חיסון שאלק אושר קודם, הוא חיסון מאושר כבר, באותה דרך קלוקלת. הנה, כי כן צבים כל הדרך למטה. באותה דרך קלוקלת. אז כולם קיבלו רעל. אז אם יש תופעות לוואי, אי אפשר לייחס את זה רק לחומר הנבדק. כולם קיבלו את תופעות הלוואי. והדבר הזה מאושר בפשע. מדובר בפשעים כנגד האנושות, אסור להקטין ממדי העניין, מדובר בתעשיית פשע שתכליתה שליטה בבני אדם, כאשר הפארמה היא רק זרוע ביצועית של העניין.
זה קשה לעיכול. כשאנחנו גדלים, אני חושבת שאין סטודנט לרפואה שלא התחנך על מה ההמצאה הכי חשובה במאה ה-20? חיסונים.
כן, כן, כן.
הציל את האנושות.
כן.
אז תראה, אני חושבת שכל בר דעת, וזה יגידו גם אנשים שקשה להם לקבל ולהכיל את מה שקורה, ואומרים, לא, לא, יש מגפה עולמית וזה, ורוצים בטובתה, שהם עדיין בנרטיב שרוצים בטובתה, מבינים שיש איזו בעיה בהנחיות. זאת אומרת, מבינים גם האנשים הרדומים שמערכת החיסון זה דבר חשוב, מבינים גם האנשים הרדומים של לעשות ספורט ולאכול בריא זה חשוב. מה לעשות? אבל ושמים לב שהנחיות, הסגר, ותשבו, בכלל אני אומרת ככה, נגיד שהיה פה, זה גם משהו שעבר לי בראש, דרך אגב, בבלפור לא יכולתי להגיד כל הדברים האלה, כי זה היה מוקצה מחנה.
אני יודע, אני יודע, להגיד, אני יודע.
ונאלצתי לשמור, מה שנקרא, את הדברים האלה יותר לעצמי, אבל אני אומרת, אפילו אני הולכת לשיטת האנשים שלא מקבלים את התחזית האפוקליפטית, כן? שכולם רוצים אותו בטעם, ויש איזה משהו שצריך להתמודד איתו. אם אני אדם מבוגר, לסגור אותי בבית, במקום להגיד לי לצאת לאוויר הפתוח, להרחיק אותי מהאנשים האהובים, זה ישמור עליי?
לסגור את פי ואת הפי, לסגור את פי ואת הפי, עם צמרטוט שאין לו שום תכלית רפואית, כלום.
לגמרי. זה מדהים הדבר הזה, שאנשים חושבים שזה עדיין מגן עליהם הדבר הזה, והולכים עוד באוויר הפתוח. אבל גם את זה אני יכולה רגע לשים בצד, למרות שזה מקומם ברמות שאי אפשר לתאר. רגע, ניתק לי חוט המחשבה.
אז אתה מבודד אותו, ואתה מרחיק אותו, ואתה זה...
נכון, והיה שם גם איזה מחשבה. נגיד שיש אירוע גדול, עולמי. המטרה, אם המדינה, נגיד את המלחמה, מה בעיתות מלחמה רוצים? להשיג חוסן לאומי, נכון? ואז הכל שקט וסמכותי ומרגיע, ומסביר שהכל בסדר, כי החוסן הלאומי שלנו הוא במקום המרגיע, ונותן הנחיות איך לייצר חוסן. פה...
פחד,
הפחדה, הסתרה, אתם הולכים למות, תישארו בבתים, תתרחקו מהאנשים.
המנגנון הוא מאוד ברור, פחד, הפחדה, שליטה.
החלשה של החוסן הלאומי, אם זה אתם רוצים שנתמודד עם פנדמיה? אז לי זה נראה קצת מוזר, אם אני רוצה אנשים שיתמודדו באמת עם משהו מסוכן, אני רוצה אותם חזקים, לא חלשים. למה אתם מחלישים את כל העם שלכם, את כל האנשים, הופכים אותם לנתינים?
ואז עולה השאלה, למה לא יכול להיות שכל מה שהם אמרו, אלוהים אמר הפוך, לא יכול להיות שיש איזושהי רפואה, דרך לריפוי אנשים, הרחקה שלהם זה מזה, או סמרטוט מטומטם על הפנים, או חומר חיצוני שצריך להיכנס לגוף. לא יכול להיות. אם יש רפואה כזו, שמפרידה בין אנשים, כן, נרמלו את זה, כן, שמפרידה בין אנשים, וששמה סמרטוט מטומטם על הפנים, זו לא הרפואה שלנו, זה גם לא חשוב לי, אל תביאו לי בכלל מחקרים, מדע, זה פשוט לא מעניין אותי. קחו את כל מגדלי השן שלכם, ואת כל האקדמיה שלכם, ואת כל מה שלמדתם, ותלכו קיבינימה, זה פשוט, זו לא הרפואה שלנו. לא מקובל עליי, לא מקובל עלינו, אנחנו מתקרבים, אנחנו מתחבקים, אנחנו אוהבים, אנחנו כל זמן חיים ובלי חולי. לקחתם את זה, ואתם מתרחקים, ואתם מפחדים, ואתם כל הזמן חולים.
עוד יותר מזה, נגיד שאני לקחתי זריקה, אני מאמינה שהיא מגנה עליי, אז מה אני פתאום מפחדת ממי שלא לקח זריקה? זה כאילו משהו, אתה מכיר את הסרטונים, אני לא זוכר את איך קוראים לו, עם הלייף וסט, ראית את זה?
זה
החמוד הזה שבא לבריכה, מה אני עושה, כאילו זה...
כן, בטח.
אני רוצה לבוא לשחות...
יש את זה על העמוד שדדר.
זה מצחיק וזה, מצחיק ועצוב בו זמנית, שזה בדיוק, אומרים לי, את צריכה ללבוש חליפת הצלה,
כדי שזוכר
לא יתבע.
כדי שהשחל שלך לא יעשה קקי בחיתול, בתחתונים. האחריות הזו שהטילו איש על אחיו,
אבל היא נטילת היגיון,
אבל היא לחם חוקה של השיטה. כלומר, השיסוי הזה של איש באחיו, איך אמר בנט בלי להתבייש, איש מתונף, איך אמר, אני רוצה שתריבו ביניכם.
נכון. ויש עדיין אנשים שחושבים שאנשים שלא הזריקו הם טפילים ופרזיטים, הם לא מבינים. אז רגע, לקחת שלוש, שני חיסונים, שני בוסטרים, כאילו שתי זריקות, שני בוסטרים, אתה עדיין לא מרגיש מוגן, 8,000 מסכות, מה אתה רוצה?
ואנחנו בלי כל זה, וטוב.
איך, אבל אני אומרת את זה בכאב, כי רוב וקרוביי כאלה, איך יכול להיות שאנשים סופר אינטליגנטים לא רואים את מה שאנחנו רואים, ואיך אפשר, זה מה, את זה לא בטוח יאיר אותם.
זה פשוט,
איך?
זה פשוט. הנוחות שבשקר, קראתי לזה, הנוחות שבשקר. כלומר, נוח, זה מאוד נוח לבטוח במישהו שמקבל את ההבטחות, כל עוד זה לא מאיים עליי מאוד, כלומר, אני לפחות חושב שזה לא מאיים עליי, כן? אנשים חיסלו להם את זכויות האדם, חדרו לגופם עם חומר רעיל, אבל אני חושב שזה לא מאיים עליי, מי יודע מה? נו, יש מי שעושה את הדברים בעבורי, אני סומך עליו.
אבל המקום של, רגע, האם המקום הזה רגע, של לסמוך על מישהו, רגע, הוא לא מקום לגיטימי.
בדיוק, רגע, ולכן אני אומר, זו דעתי, אני יודע שהרבה לא אוהבים אותה, בכלל לוקח זמן להבין את דבריי, דברים שאמרתי לפני חודשים אנשים אומרים היום.
זה מה שפעם הקונספירציה הופך להיות אמת.
אני אומר, בדיוק אני אומר, מספיק לריב איתם על מספרים. מספיק לריב איתם על נתונים, מספיק לריב איתם על גרפים, מספיק לריב איתם על זה. למה? א', משום שכל העניין הזה בכלל אין לו שום קשר לרפואה. זה דבר אחד, זה לא קשור לרפואה, כל האירוע הזה...
מה זה מאומת, ממתי יש חולה בלי סימפטומים?
ובית...
המצאה החדשה אותי בעולם הרפואה, ושאתה אומר, אין לך סימפטומים, זה משהו שאני מסבירה לדיו שלי. את לא חולה, יתרה מכך, עכשיו עוד הפוך על הפוך עם כל השגעת של הבדיקות חסרות הערך האלה, כשיוצא חיובי שלילי. אנשים מצוננים, עם חום, מרגישים לא טוב, עושים בדיקה, יוצאים שלילי. אני בריא, אבל אתה מרגיש לא טוב. תישאר במיטה, אתה לא מחובר לגוף. אתה מרגיש טוב, אתה בריא, אתה לא צריך בדיקה, אתה מרגיש לא טוב, תישאר בבית. יש איבוד מוחלט של הקשר, זה בדיוק כמו שדיברנו מקודם. אם אני רחוקה מעצמי, אני לא מקשיבה לעצמי ולגוף שלי בכלל, איך אני יכולה להתחבר עם מישהו אחר? איך אני יכולה לחוש אמפתיה או אהבה? כל הניהול של הדבר הזה, בטעות יסודו, אם היו מנהלים את זה במקום של אדם חולה נשאר בבית, נגיד אפילו אני אומרת, נלך לכיוון שאנשים שמקבלים החלטות, באו בטוב, לא באו ברע, חשבו שהם מצילים את העולם, הרי הדרך היא דרך פסולה, לא ראויה, ולא רק שפסולה לא ראויה, היא דרך שהיא אין לה קשר למציאות.
אז רגע.
מדע חדש, רפואה חדשה. איך יכול להיות שיש אנשים ראויים, כמו למשל המועצה החיצונית הציבורית לקורונה, של רופאים מעולים, באמת, מהשורה הראשונה, ששולחים מכתבים חדשות לבקרים, ופונים אל משרד הבריאות ואל ראש הממשלה וכולם, וטוענים ומראים להם שהם פועלים בדרך לא נכונה, ומתעלמים מהם. והם סותמים להם פיות, ורופאים אחרים משחירים את פניהם.
כן. ולכן אני אומר, שברור לגמרי שהדברים נשלטים על ידי אג'נדה מאוד מסוימת, דברים נעשים כאן שלא כחוק, בטח לא באופן חוקתי, הכל משובש, הכל לא חוקי, הכל לא נכון, כל שוטר שמבקש ממישהו אישור על זה שהוא בלי הסמרטוט הזה, עושה עבירה, הרי עקרון החוקיות קובע שאם לא מותר לו, אז אסור לו, ורבק לא מותר.
וגם יותר מזה, גם בצו בריאות העם,
אז הכל שלא כחוק.
אם קשה לי לעטות מסכה מכל סיבה, פסיכולוגית, נפשית או אחרת או פיזית, אני אפילו לא צריכה להציג אישור, לא מרופא ולא מחדד בכך שאמרתי, אני פטורה. ובזה נגמר העניין.
אז א', משום ש אם תרים איתו על מספרים, פשוט יביא לך ממול את המספרים שמחו לו בטלוויזיה, או ממשרד הבריאות, ואת הפעם ש... רגע, רק שנייה.
למי התכוונת?
רגע.
אוקיי.
אז אותו אדם שלא מוכן להתעורר, שחי בנוחות שבשקר, אוקיי? שמתכסה בשמיכת הטלאי השחור הזה, כן? אוקיי. אז אותו אחד... תחתי להזהיר אותך, אני יש לי הפרט קשב, אשור לקטור.
גם לי, או, שיש לי הפרט קשב שחותכים להם את חוט המחשבה.
אז אני אומר...
לא להריב איתם על המספרים.
אז לא כדאי, רגע, הוא יביא איתה, והוא תמיד גם יצא צודק, כי הרי בסוף, הנתונים שאתה מביא הם של אנשים ש... השיח איתם לא לגיטימי, הם מוגחכים, הם אנשים שאין להקשיב להם, הרי כך עשו לנו. הגריחו אותנו.
נכון, תמיד ככה.
יפה, ולכן אני אומר, האסטרטגיה צריכה להיות אחרת. עד שהמטומטם הזה, שהולך עם הסמרטוט המטומטם הזה, לא יבין שהוא מטומטם, הוא לא יבין שהוא מגוחך, הוא לא ילך ללמוד. יש להגריח אותם. זה עובד. אני לא יודע אם ראית, ממש לאחרונה פרסמתי איזה פוסט קטן, שבו תיארתי מצב שנכנסתי במעלית, במשרד שלי, במקרה, שכבר הצלחתי להגיע, אני בקושי מגיע למשרד, אני נכנס, נפתח את הדעת שלנו, מלאה באנשים צעירים, חבר'ה צעירים, עטויים בסמרטוט כולם. יצא לי בלי כוונה, גיחכתי עליהם, פשוט גיחכתי. תראו אתם נראים. כולם הורידו. זה מה שקרה, כולם הורידו. אגב, ממי גולן, תודה, גם כתב על זה. זה מה שהיה. וואנס הם מרגישים, הם מבינים שהם מגוחכים. רבק, זה מגוחך, די, זה מגוחך, מספיק עם המילים איפות. אתה שם עליך את הסמרטוט המטומטם הזה. לא כי אתה מפחד מהכנס, כן? שאתה מאמין בזה. איפשהו, לא משנה, מקומות סגורים, פתוחים, ליד אבא, ליד סבתא. אם אתה הולך עם הדבר הזה, אתה אדם בזוי, אתה מגוחך, אתה מטומטם. זה שום דבר פה. תקראי לזה מצב פסיכוטי. יש שקוראים לזה, ריקי למשל, מעדיפה לקרוא לזה מצב פסיכוטי. אני אומר, כן, היחס בין דמיון למציאות משובש, כן, ראיית המציאות משובשת במצב שכזה. בסדר, מצב פסיכוטי, אני קורא לזה מטומטם. זה מטומטם, חלס, מספיק עם המילים איפות. הוא צריך להבין שהוא מגוחך.
עכשיו, שאלה.
וכשהוא יבין שהוא מגוחך, הוא ילך ללמוד.
אז אני לא יודעת, אני לא מצליחה.
אני רואה את זה כל יום.
אוקיי, אז אני שואלת איך אפשר ובכל זאת להגיע לאנשים, לא מהמקום שמביך אותם.
למה? ניסית הכל קודם. תגידי אותה ותביני.
קודם כל, כי זה לא, זה לא אני.
קשה לך, אוקיי, הבנתי.
קשה לי עם המקום הזה. לא, קשה לי עם המקום במובן הזה שזה לא, זה לא...
מלך הארץ, נו, זה מה שאני אומר, מלך הארץ, זה בדיוק העניין.
לא, מהמקום של...
אני מנומס, אני נכון.
לא כי אני מנומסת, זה עניין של... אחת הסיבות שבחרתי, לא להיות במקום של עורכת הדין וללכת להתחבר בחזרה אל הגוף, זה מהמקום הזה של תקרא לזה תדר, תקרא לזה אנרגיות, התדר היותר מלחמתי לא עושה לי טוב. זה צובע לי אחר כך, זה צובע לי, זה משפיע עליי לרעה. אני כאילו מרגישה שזה נשמע, זה לא כי זה ממקום רוחני, ממקום של לשמור על עצמי. אם אני רוצה לצלוח את הסופה הזאת, אני לעצמי לא יכולה להרשות לעצמי לכעוס כל הזמן.
אז קודם כל זה לאו דווקא בחס, לאו דווקא בחס, אני אומר שאתה מקריך אותו, זה לאו דווקא כועס עליו.
אני בעד להנגיש את המידע כמה שיותר. כמה שיותר להביא את המידע עוד ועוד, ואני מטפטפת, ואני רואה שזה קצת עוזר.
נו, הלוואי. אז אני אומר, מה שכן עוזר, זה רק השילוב של הפגיעות, כלומר, אנשים רואים יותר ויותר פגועים מסביבם, יותר ויותר אנשים מרגישים את זה על גופם, וגם ברגע שהוא מרגיש שהוא מגוחך, עובדה, זה עובד.
אבל זה דרך אגב, כי אני חושבת שזה פוגע בך באופן אישי, בך או בקרוב לך, אז אתה פוקח את העיניים. זאת אומרת, נגיד, אם פתאום השכנה שלי יכולה לדבר איתי על הסדירות במחזור, ואו...
ניחושים
בלילה. וזה, אז כן, אז כשזה פוגש אותך, אתה מתחיל להתעורר. לאנשים שקשה להם... קודם כל, זה קשה להקל את זה. בוא, אנחנו מדברים על זה ככה, כאילו זה, אני עד לפני שנתיים הייתי בקומה, אני הייתי בתרדמת.
נכון, גם אני.
גם אני לא ראיתי את הדברים האלה. כן. אז זה לא שכאילו אני, ואני זוכרת את המקום הזה, אז אני מרגישה חמלה כלפי אנשים שעדיין לא...
מתוך חמלה, אני אומר, לא מתוך נקם, זו לא שאת נקם, לא כדי להשיב לו אגרוף.
אבל אני אפילו מרגישה שאני, כאילו יש בי רצון, קודם כל, יש כאן אנשים שלא יכולים לשמוע אותי יותר מדברת. נגיד, משפחתי קרובה וכולי, די, אכלתי להם את הראש. אז, אבל כן, המקום הזה של למצוא את הדרך להגיע להם, נגיד, סתם דוגמה, בכל העולם, אותם מסרים, אותם תדרים, אותם אמרות, כאילו שקורים מתוך דף מסרים, לא נראה לאנשים מוזר? אז התשובה
כולם שקורא... גם באותו עיתוי, כל המנהיגים מדברים באותם משפטים בדיוק. אז זה ברור שזה נשלט.
אני אפילו רוצה לדבר לרגע על התו הירוק ועל כולם, הנה, מבטלים תו ירוק פה, מבטלים...
תעתועים.
מה זה תעתוע? התעתוע הוא זה שמבטלים את התו הירוק, כאילו אין הבדל בין מי שהוזרק או לא, אבל הגבולות זה דיגיטל. זאת אומרת, זה מרוץ מואץ לפספורט דיגיטלי של חיסונים וארנק דיגיטלי. אז יופי, אז עכשיו אנחנו נהיה כולנו שבועים, בכל אחד יהיה שבוע בתוך המדינה שלו, ולא יוכל... בעצם חופש התנועה נפגע, חופש תעסוקה נפגע, בכלל, כל זכויות היסוד שלנו, זכויות שהן תבועות בנו, זאת אומרת, הן אינרנטיות מעצם היותנו בני אנוש.
בעצם לדתנו.
בעצם לדתנו.
לא כי מישהו נתן לנו אותה.
זה אחד הדברים שיש לי ויכוח מר עם אנשים, ועוד פעם אני אומרת, עם אנשים אינטליגנטים. אני רוצה להיות חופשי לחיות החיים שלי. אני אומרת, איזה חופשי? אתה משועבד, אתה מוכר את הזכויות שלך, והם נותנים לך אותם בחזרה בהטבה.
ספר לעבד שהוא חופשי, הוא כבר לא יתמרד.
אבל אנשים לא...
זה פשוט. יש סרטון אנימציה נפלא על זה.
זה דרך אגב...
כן, את מכירה את זה דרך אגב?
לא, אבל אני לא מצליחה להבין איך אנשים אינטליגנטים לא רואים שהם משעבדים את החופש שלהם. איך זה יכול להיות?
הנוחות שבשקר, הוא לא מרגיש מגוחך, הוא לא מרגיש מגוחך. כשהוא ידע שהוא מגוחך, הוא ילך ללמוד.
או שזה פחד. פחד להודות.
יפה, יפה.
אז הפחד מנהל אותי.
בסדר, בסדר, אז זה פחד.
אני מוצא פידוקים לדרך האגב.
אז זה פחד, ולכן גרפים לא, 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 לא יעזרו פה. תביא לו מספרים, לא יעזור. לכן אני אומר, בגלל שזה פחד, בגלל שזה פחד.
אז אני אומרת, אוקיי, יופי.
תפריך אותו, בגלל שהוא מגוחך.
רגע, אם זה מגפת, יש לי משחק כזה בשנתיים האחרונות. כל אדם שאני פוגשת שואל אותו, האם אתה מכיר מישהו שנפטר מקורונה, או שחלה קשה ולא התאושש? אולי בכל, באמת, המאות האנשים שפגשתי.
יש הרבה כאלה בגלל שקראו לכל מת.
אז אולי בכל הזה, שאתם אמרתי, אתם בטוחים שלא היה למחלות, שלא מתו מסרטן וכתבו, אנחנו יודעים את זה. דרך אגב, הם מודים בזה בפה מלא, הם אומרים את זה.
שום דבר לא מוכחש.
הם אומרים הכל. זאת אומרת, פעם שאתה מוכן לראות, אפילו בתשקורת ובטלוויזיה, אם אתה פותח בטעות איזה ערוץ ואתה רואה, הם אומרים את הדברים, הם לא מסתירים אותם.
יש פה איש נפלא שמשדר קבוע מהאולפן הזה, רב, פרח אם תאמר לי את שמו, אני בכלל לא יודע לך, שמשדר כאן, ואוסף פשוט את כל החומרים מהם, את כל...
זה מדהים, לאסוף ולהראות את זה, ואז...
אמרו לכם, זה לא אנחנו אומרים, הם אומרים.
אז מה התשובות שאני מקבלת? האופן שבו את מפרשת את מה שנאמר, זה קונספירטיבי.
בדיוק, קונספירטיבי.
זאת אומרת, אני אומרת, אבל אני, זה לא
אני אומרת. זה לא
פרשנות. זה לא אני אומרת, עכשיו יש עלייה באינפלציה.
כן.
זה לא עכשיו אני אומרת שיש מחסור בסחורות. אני לא אומרת את זה. אני לא מעלה את מחירי החשמל, גם לא את מחירי הגז.
כן.
אז אנשים יכולים להמשיך להתעלם, להגיד, לא, אין ברירה, כי הייתה מגפה, וזה פועל יוצא, וכו' וכו'. ואנשים הולכים ועושים בדיקות לילדים שלהם. איזה מישהי עלתה, אמא, והיא עדיין לא. 4 בדיקות לילד. ביתיות יצאו חיוביות, הלכה
ועשתה זה. הרי זה קשקוש בלבוש כל הבדיקות האלה. רגע, חשוב לי.
ברור.
חשוב לי את זה, כן.
וכמה כסף זה? ומי חוזר את הקופון אני רוצה לדעת?
או, אז זהו.
מי? היה מכרז?
חשוב מאוד לומר שכל המשחק שלהם עם תחלואה זה בדיקות האלה.
זה מגיע לבדיקות?
חשוב מאוד לומר. מדובר בבדיקות שאין, זה לא שהן לא מדויקות, או יש להן הרבה אחוזי סטייה. אף אחת מהבדיקות האלה לא יודעת לתת תוצאה, אף אחת, וזה גם לא מוכחש. הדבר הזה לא יודע לזהות קיומו של וירוס בגוף האדם, אל תבלבלו את המוח, אף אחד לא טוען את זה גם. הדבר הזה לא יודע לתת תוצאה באשר למצב חולי, מצב קליני, זה ברור לגמרי. אז אני אומר, החשיבות של הבדיקות בהונאה הזו היא גדולה מאוד.
מאוד.
רגע. ולכן אני מבקש, אני לא רק מבקש, אני מתחנן. אני לא רק מתחנן, אני קורא הברך ומתחנן. לפני הפעילים שלנו, אני אומר, חבר'ה, רבותיי, אני מבין את הצורך לפעמים, כן? כלומר, אם אתה נבדק כי אתה רוצה לאבחן איזשהו חולי, אתה בכלל מטומטם ולא ברור לי מה אתה עושה איתנו. ברצינות. אני לא מאלה שמדברים יפה. זה התפקיד שלי פה. קיבלתי אותו באהבה רבה. תארי לכם שכיף היה, אם הייתי יכולה לדבר כמו שאת מדברת במטבח, לדבר פה. נכון, כיף?
לא, אבל אני לא מדבר גם... אני עובדת על עצמי לא להיות אדם כואב. לעבוד על מידותיי הטובות. זה לא עושה לי טוב.
עכשיו, אני לא זוכר איפה היינו.
שאני מתחנן שהפעילים הפסיקו לי בדק.
אז זהו, אז אם אתה נבדק כי אתה רוצה להבחין איזשהו מצב של חולי, זה באמת לא חכם. ואם אתה נבדק כדי להשיג איזושהי טובת הנאה מן המשטר, טובת הנאה זמנית, וואלה, זה משרת אותם. זה משרת אותם. הנה, יש להם עוד ועוד בדיקות, בדיקות, עוד ועוד, חיובי, שלילי, חיובי, משחקים. זה משרת אותם. זה הגרפים שהם אחר כך נוחים לאנשים בטלוויזיה, ועוד מה? אנחנו, הבלתי מחוסנים, עלק תחלואה, וואלה, חיובי הזה לא שווה לשום דבר. גילית חיובי אצל מישהו שאינו מוזרק. הנה, הנה, תחלואה בקרב לא מחוסנים. חבר'ה, אתם משרתים אותם. אז אני מבין את הצורך, ואני מבין את העניין של עבודה, אני מבין את העניין של ילדים, רגע, זה חשוב, סליחה.
לא,
ילדים ועבודה וכן הלאה. אני מבין את הכל. אבל רבותיי, אנחנו בשואה ובשואה פרטיזנים משלמים מחיר. היו נכונים לשלם את המחיר עכשיו. כי עוד מעט כבר אי אפשר יהיה. אז אני בכלל טענתי, עובדי מדינה למשל ששותקים, עבריינים, כל עובדי המדינה, או כל העובדים, כל השכירים ביחד, פשוט יום אחד, התפטרות טוטלית של כולם, אנחנו לא משתפים פעולה, לא עם הבדיקות האלה, לא עם הזה.
אבל הרוב שם כבר לקחו שלוש סריקות, אם לא יותר, ואני שומעת אפילו אנשים שאומרים צעירים, שברגע שיאפשרו להם יקחו גם את זה, אני נחרדת מזה. הרי זה ברור, תחשוב על זה, אם ביום שנולד התו הירוק ושנולד בחטא וכולם יודעים את זה, משום שאין שום סיבה לאפליה המטורפת הזאת, אנחנו יודעים את המטרה של זה גם, אם כולם, כולל כולם, היו אומרים, לא, לא, אנחנו לא משתפים זה פעולה, זה היה קורס בו במקום, אבל כאילו יש איזה מקום, אתה יודע, זה גם, זה משהו שאנשים צריכים לעבור, של חוסר אמונה בעצמי, לאדם, שהוא יכול לשנות, שהוא קטן, שהוא יגיד לא. אני יודעת שלי, בתור בעלת סטודיו, יש לי חילוקי דעות עם הרבה אנשים, אני מעולם לא הפעלתי תו ירוק בסטודיו שלי, סירבתי לשתף עם זה פעולה כמובן, הפסלתי לקוחות ונפגעתי מזה כלכלית, ולקחתי את זה כבחירה, זה בחירה שאני עשיתי, ברמה המוסרית ערכית, לא יכולתי לחיות עם שום החלטה אחרת. שווה בנפשך, כמה סטודיו כמוני יש, לא רק שסרבו לעשות את זה, שכנעו את עצמם שהם עושים טוב שהם מפעילים את התו, כי הם מגנים על הלקוחות שלהם. וזה מצער, ודרך אגב, יש לי בסטודיו אנשים שנפגעו מהחיסון, שבין אם יש להם מיוקרדיטיס, בין אם יש להם מה שנקרא אינפלמציה של כל המחלות האוטואימוניות. אז השאלה היא, איך, עוד פעם, זו דעתי, איך בכל זאת, נגיד עכשיו מתקרבת, מה אתה חושב על השיירה שתהיה, שיירת המסעיות שלנו ב-14 לפברואר?
אז אנחנו...
שמתרגשת עלינו עוד פחות מ...
אני מקווה מאוד שזה יצא לפועל בצורה הכי טובה שרק אפשר.
ללמוד מקנדה, שאף אחד לא מדבר.
והלוואי ואנשים יצאו באמת, יזיזו קצת את עצמם, ויקרה פה איזה דבר עם זה. כמובן עזרתי ועוזר ככל שרק צריך, פנו אליי כדי לקבל תמיכה משפטית מכמה עורכי דין, חתומי המכתב לעניין הזה, ואנחנו עוזרים בזה גם. מה שרק צריך, אני אומר, מיכל, יקרה, היה לי נעים. אני לא יודע מה איתך, לי היה מאוד נעים לשבת איתך.
גם לי מאוד.
ושמחתי מאוד לשמוע את הדברים שלך.
תודה רבה.
ואת בן אדם מקסים, ואת רוקדת, ואת כל חשוב ויפה, ואני חושב שאסור שלא לומר את הדברים.
נכון, יש לנו את הזכות והכוחה לומר
אותם. אנחנו צריכים לצאת, ככל שיצאו יותר אנשים מכל מיני מערכות, גם מתוך המערכת עצמה, ויאמרו את הדברים, זה חשוב, מחר יש לי הכבוד לעשות את זה, עם מי שיוצאת ממערכת החינוך למשל,
חשוב מאוד.
כן, כי אין ברירה אחרת, אנחנו חייבים לבנות לעצמנו סביבה חדשה, עולם חדש, יש שעושים את זה נפלא בתחום האמנות, שעושים את זה בתחום החינוך, אנשים נפלאים, כל אחד פועל בתחומו, משפט.
אני חושבת שאנשים צריכים להבין את זה, זה לא רק בדובר, לי ההיבט של הכפייה ונטילת הזכויות, זה משהו שאני חושבת שצריך, שאנשים יתעוררו להבין הצייטנות שלהם לא מועילה.
זה מה שלא ברור.
זאת אומרת, אז מתי אתם תתעוררו?
בדיוק.
באיזה טריקה? 5, 6, 7, מתי?
איך לעזאזל אם אתה אדם משכיל וחכם, אתה מוכן לקבל את זה בקביעה כזו. הם לא מכחישים, הם אומרים שהתו הירוק או אמצעי הכפייה האלה, כל תכליתם הוא לעודד את החיסון. כלומר, הם מודים שאין לזה צורך אפידמיולוגי. איך להזזל, אתה אדם משכיל ונבון, חושב שקביעה כזו היא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל שנועד לתכלית ראויה ומידה שאינה עולה על הנדרש.
איך אתה מסביר את זה? אין סיכוי שמישהו... מטורף, מטורף. תגיד לי, איך שופט בבית משפט חושב ככה? היה דיון על התו הירוק. שיקר שם ניצן הורוביץ במצח נחושה.
בית המשפט...
ובבית אמר, אני לא מתערב בשיקול הדעת. סליחה, למה אתה יושב שם?
מיכל, בית המשפט העליון, זו שעתו היפה, בית המשפט העליון עשה דברים נפלאים. המהפכה החוקתית בהובלתו של פרופסור אהרון ברק, הנשיא לשעבר, דברים נפלאים. קבע בית המשפט העליון שהוא יכול לפסול חוק. זו המהפכה החוקתית, תבינו, זו המשמעות. זו שעתו היפה, בית המשפט העליון היום דחה את העתירות שהוגשו מטעמים פרוצדורליים, ובראשם אנחנו לא נכנסים בנעלי המומחים, או לא הוגש זה, לא מוצו ההליכים פה, לא זה, לא סיימתם שם, לא אין חוות דעת. שב על המדוכה, זו שעתך היפה, בית המשפט העליון, דבחן את הדברים מבחינה מהותית. לא פרוצדורלית. אם לא עכשיו, אי מתי? שנסיים.
בנימה אופטימית זו.
תודה רבה. תודה רבה. תודה שבאת. זה היה נפלא. רגע. רגע, חבר'ה, תודה. הנה, שוב את העניין הזה, הכל מחול. קחו לכם ותיהנו מזה. נכון?
כן.
אוקיי, ביי. להתראות.